היומי, בעז השם, בן נ"ח עמוד ראשון, ואנחנו נתחיל בן נ"ז עמוד שני. אנחנו מכיוון שדיברנו דיני הונאה, והונאה יש לה דיני הונאה, זה בין אדם לחברו. Okay. ושם הגמרא למדה בפסוק, אסף, שאין הונאה בהקדש. בהקדש. Oh. אדם, למשל, נתן לך, אתה מכרת להקדש, מה זה הקדש אסף, אתה יודע כבר, לא?
לא כל כך דווקא.
אבל למה אתה לא יודע?
אולי תפרק, ואני נראה אם אני מתכוון
אותו דבר. שמה, בבית המקדש, היו צריכים לתחזק את הבית המקדש, נכון? היו צריכים קורבנות, היו צריכים עצים, היו צריכים כל מיני דברים כאלה.
כן.
אז אנשים היו מקדישים כל מיני דברים. אסף רוצה עכשיו זיווג, אז היום מקדיש והיום אומר, אני נותן כסף לבית המקדש, אני יודע מה, כך וכך, הוא נותן איזה חפץ יקר או משהו, שלמטרה כך וכך, לא משנה, נותן את זה לכל ההקדש, אבל הדבר הזה שייך לקדוש ברוך הוא, זה לא, לא אפשר להשתמש בזה כל דבר.
רק הניהול הוא הידי בני אדם.
כן, כן, רק הניהול בני אדם, אבל הכסף שאתה נותן לזה שייך לבית המקדש, זה כאילו הבית של הקדוש ברוך הוא. אז זה נקרא הקדש. עכשיו, אם אתה מוכר להקדש, או הקדש קונה ממך, אין דין הונאה. זאת אומרת, יכול להיות שאפילו ההונאה יפסיד. הרבה כסף, אין כאן, אין דין הונאה, לומדים לי פסוק. לא משנה, לומדים לי פסוק את זה, שרק לרעהו, אבל יצא מהקדש. הקדש לא, אין הונאה. עכשיו, מכיוון שכבר דיברנו שאין הקדשות, אז הגמרא גם הביאה שיש עוד כמה דברים שהקדשות הם שונים מאשר דין רגיל, למשל שומר חינם, או כל שומרים, שומרים, שומע אסף?
כן, כן.
אם אתה נותן דבר לשומר, ונניח שומר חינם, אז נשיח בגניבה ועבדה, הוא פטור. אם יבוא, תבוא אחר כך, תגיד, תן לי את הכסף שלי, ויגיד לך, שמע, נגנב או נאבד, אז מה כתוב בתורה? כתוב בתורה, הוא צריך להישבע, ואז הוא נפטר. הוא לא צריך לשלם לך. בסדר? אבל מה קורה אם הוא שמר כסף של הקדש? אז המשנה אומרת אותו דבר. בהקדש גם לא נשבעים, ככה כתוב. שאותו דבר עומד גם כן בפסוק, שגם שומר חינם, אם זה להקדש, הוא לא צריך להישבע בכלל. הוא יהיה פטור לגמרי, יגיד, אני נגנב, שלום ישראל, שלום לא צריך כלום.
להישבע זה לא חייב בשם השם, אבל נכון?
כן, כן, בשם השם. צריך להישבע בשם השם שזה נגנב. אני שמרתי כראוי ונגנב. מה לעשות? טוב. אז עכשיו, המשנה באה ואומרת, אז עכשיו אנחנו מתחילים את הדבר הזה. שומר חינם אינו נשבע, זה ממש, אנחנו נמצאים ממש בשני שורות בנ"ז עמוד שני. ורימינו, מה ראינו במשנה? ששומר חינם לא נשבע להקדשות. הגמרא מביאה סתירה. יש מקום אחר שאנחנו רואים, ששומר חינם כן נשבע להקדשות. אז זה סתירה? איפה ראינו את זה? בני העיר ששלחו את שקליהם ונגנבו ושעבדו. אם משעה, אם משנתרמה התרומה, אזי, מה כתוב? נשבעים לגזברים, ואם לאו, נשבעים לבני העיר. ובני העיר שוקלים אחרים תחתיהם, עכשיו, ואם נמצאו, או שיחזרו מגנבים, אלו ואלו שקלים הם, ואין עולים להם שנה הבאה. מה כתוב כאן? אתה עכשיו עברת אסף את פורים. בפורים שילמת מחצית השקל? זכר מחצית השקל?
כן, בגדול.
בגדול, יפה. כל הכבוד, אסף, עשית להם מצווה גדולה. עכשיו, איך היו עושים את זה? היו, בראשון לאדר, היו באים ומכריזים על השקלים בכל עיר ועיר, היו גזברים של בית המקדש, באים לכל עיר ועיר, גם בכפר יונה, והיו אומרים, תשמע, מתחילים עכשיו כסף לשנה הבאה, בשביל החזוקת של הקורבנות והכל וכו'. ואז, עכשיו, עד 15 לחודש לא היו עושים כלום. כלומר, רק אם אומרים את ההכרזה, ואנשים מביאים לאט לאט. מ-15 היו כבר יושבים שמה וממש גובים. ומ-25 לחודש כבר היו קופים את האנשים. מי שלא שילם, היו ממש קופים אותו, לוקחים לו כל מיני דברים, כדי שיהיה חייב לשלם את השקלים. אבל מה כתוב שמה? הכסף הזה, תגיד לי אסף, הכסף הזה, שמי זה?
של בית המקדש. של בית המקדש.
זה הקדש, נכון?
כן.
מה כתוב כאן? אם עכשיו, מה קורה בדרך כלל? בכפר יונה היו עושים את הכסף של השקלים ואחר כך לפני, לקראת סוף החודש, היו נותנים את זה למי? לשליחים ואומרים, תשלחו את זה, קחו את זה לבית המקדש. טוב. פתאום מתברר שנגנבו, שבאיזה שום לחינם. נגנב, נגנב או נאבד, אך קוראים לו. השקלים האלה נגנבו או נאבדו. אז מה כתוב בברייתא? כתוב תלוי. אם מבררים, מתי נגנב? וממשמע נגנב בתאריך כך וכך. ואז מבררים את המקדש ואומרים, רואים אם בית המקדש כבר תרמו, כבר יעלו את הכסף הזה מהלשכה לקופות של התמידים.
לשכה,
כמובן, לשכת הגזית? כן, כן, לא, יש לו לשכה, כן, אני לא יודע אם זה לשכת הגזית, באחד מהלשכחות, ולשכה, היו שם, עושים את כל הכספים האלה, שמים את זה בלשכה בתוך קופות גדולות, ואחר כך היו שופכים את זה על שלושה קופות גדולות, שהיו כמו בחרות. וכל כזה, חרות כזאת, היו הולכים ומפזרים אותו שלושה קופות, ואז היה שקולים מזה את הקורבנות וכו' וכו'. אז עכשיו כתוב ככה, אם... אנחנו רואים מתי בדיוק נגנבו לך. אם נגנבו לך שכבר הגזברים הם כבר צרמו, כלומר הם כבר התרימו, כבר לקחו את הכסף מהלשכה ושמו אותו בתוך הקופה, אז מה קורה? אז השליחים האלה הם צריכים להישבע לגזברים שהם לא פשעו ואז הם נפטרים. אבל אם זה היה לפני כן אז זה כבר לא הקדש, זה לא הקדיע לקדושה. ולכן מה שיקרה יש להם עכשיו, הם צריכים להישבע לבני העיר שאנחנו לא פשענו, ואז הם פטורים. אבל מה כתוב בכל מקרה כאן אסף, שורה על גבי שורה, שגם על ההקדש נשבעים. כתוב מפורש, שאם זה היה תאריך מסוים, אז בעצם הם צריכים להישבע לגזברים שלא גנבו לפשעים. אז זה סתירה שכתבת. אתה אמרת ששומר חינם לא נשבע, על הקדשות, הנה כאן אנחנו רואים מפורש שכן נשבעים על הקדשות. הבנת את השאלה הזאת?
יש לי תשובה אפילו.
כל הכבוד לך, אבל בוא נראה מה הגמרא פה אומרת, ואחר כך נראה
מה התשובה שלי.
מה התשובה שלך? אמר שמואל, הכה בנושא שכר עסקינן ונשבעים ליטול שכרם. שמואל בהר כאן תחייתו חדוש ודבר. אנחנו חשבנו שכאן מדובר בשומר חינם. לא, כאן מדובר בשומר שכר, באמת, הם לא צריכים לשבע להקדשות. למה הם נשבעים? מכיוון שומר שכר צריך לגמרי כסף, לא קשור. גם כשהוא איבד את הדבר הזה, הוא עדיין מבקש מהבעל הבית שזה בני העיר, אני רוצה את הכסף שלי, אני כאן שומר שכר. אני קבענו כסף שאני לוקח את זה לירושלים, אתה נותן לי 200 שקל, את ה-200 שקל תתנו לי, אז לכן ההשבעה, מה שהם נשבעים כאן, הם נשבעים. על הכסף שהוא בכלל, לא בגלל שעל ההקדשות, אלא הוא רוצה לקבל שכר. מה, אני עבדתי, אני לא עובד בחינם, כמו שאומר יואב. אני עובד, אני לא עובד בחינם. אז לכן אני רוצה לקבל שכר. אז לכן, זה מה שכתוב שכאן נשבעים, נשבעים לא בשביל ההקדשות, אלא נשבעים לקבל שכר ושכר. עומד לך, מה? עומד אמר, יחי, נשבעים לגזברים? לפני הימים האלה. אז אם אתה אומר שכאן נושא שכר, מי בעל הבית שלהם? מה, זה הגזברים? צריכים לתת להם שכר? זה בני העיר. אז היה צריך לכתוב שנשבעים לבני העיר. זה כתוב בברייתא שנשבעים לגזברים. זה לא נכון, התשובה שלך לא נכונה. דרך אגב, איזה תשובה שלך הייתה?
לי הייתה תשובה אחרת, שאומרת שהאירוע הראשון הוא הוראה כללית, והאירוע השני הוא על ההקדש, הוא הוראה פרטית. רק על ההקדש.
מה זאת אומרת?
כאילו, כשלא נשבעים, אז זה הוראה כללית, שכעיקרון לא נשבעים, אבל מי שאל אותי, על ההקדש יש הוראה פרטית, שזו אירועה פרטית שכן נשבעים.
אין כזה דבר, מה זה, אתה מציל לי כאן דברים חדשים, מה זה פרטי? זה הקדש כתוב במפורש, אם זה שייך להקדש, לא נשבעים.
אז הפוך, אבל לא משנה, אותו עיקרון.
לא, אז לא, אין כזה דבר, כאן פרטי או כללי, כי אם כתוב שלא נשבעים על ההקדש, לא נשבעים בכלל. אז אומרת, מה היחי נשבעים לגברים, נגנעים ובעלק. יואב, אתה איתנו, אנחנו נמצאים בנונחת עמוד ראשון. אנחנו נמצאים לכבודך, אנחנו מדברים כרגע, וכבר שדיברנו כאן על הונאות והכל, שבאין היתר למדנו שהונאה, אין הונאה בהקדשים, אז הבאנו עוד כמה כללים שהמשנה אמרה, למשל, גם שומר חינם לא נשבע להקדש, בדרך כלל שומר חינם, כל שומר, אם נגנב, לא משנה מה, הוא צריך להישבע ולהיפטר. תלוי כל אחד לפי הרמה שלו, שומר חינם, שומר שכר, כל אחד וכו'. אבל אם זה היה שומר של הקדש, הוא לא נשבע. למשל שומר חינם, בדרך כלל הוא היה, אם היה מורדור נותן לי כסף ואני אומר שנגנב או נאבד, הייתי חייב להישבע ואז אני נפטר. אבל אם הייתי קיבלתי כסף מההקדש לשמור אותו ואני אומר שנגנב או נאבד, אני לא צריך להישבע. אני בפצור לשמור, ככה כתוב. אמר רבא נשבעים בני העיר, במעמד הגזברים. כי איך ההיגיון לחשיד אליהו? אנחנו חוששים, יכול להיות שאם אתה תשמר כי בני העיר יחשידו, כאן הגזברים יחשידו, באמת שאתה באמת גנב. אתה באמת גנבת כדי מהקדש, אבל מה לעשות?
שאתה מתבייש להישבע בפני הקורבנות.
כדי שלא יחשידו בו, אז בני הגזברים גם הם נוחים בשבועה. וראה שרואים שהבן אדם נשבע בשם השם, כמו ששאלת, בשם השם, אז זה בטוח שנגנב לו ולא גנב, לא יש גזר עצמו. מנמי, כאיך ידלו נקרו להו פושעים. כדי שהגזברים נקרו לשלוחים פושעים ברכות ההקדש. יכול להיות שיגידו לו נכון, יכול להיות שאתה בני גנבת, לא, הם יגנבו לך.
התרשלת.
אבל אתה התרשלת. והגניבה, ולכן ברגע שהוא רואה שנשבע, בין היתר נשבעים שם גם שלא התרשל וכל הדברים כאלה, אז לכן, אז הם פתוחים ואין כן חשדות.
הוא נשבע על העובדות, ובית הדין אחרי זה מגיעה התרשלות משפטית.
אומרת הגמרא, עדיין כמו קלושייה, והן יגנבו או שעבדו קטנים, ושומר שכר בגניבה ובמדה חייב לחייב. עוד פעם, זו שאלה קשה. איך טוב יש כאן מדובר, שכאן מדובר בשומר שכר? הרי זה יכול לצערים כי נגיד זה שומר חינם, כי אז הוא פטור. כי אז הוא נשבע ונפטר, אבל שומר שכר בכל מקרה חייב. אז איך אתה אומר כאן, כתוב גיבור של עבדו קטני. ושומר שכר בגניבה ובמדה חייב ומחייב. והכנה מין, נה זה שלא מנו משלמן, מהליצית. אומרת הגמרא, אם ככה, אז באמת הוא לא צריך לשלם נגד ההקדש, זה נכון. אבל בכל מקרה, לפחות היו צריכים להפסיד את שכרם. איך אתה, יש לך חוצפה? לא רק שאתה איבדת את הכסף של האחרים, לא, של ההקדש, אתה עוד מבקש עוד כשכר. איך אתה יכול? אתה לא יכול להגיד כאן שומר שכר שהוא בא לבקש כסף משכורת. איזה פנים שלך לבוא ולבקש משכורת, כאשר אתה עכשיו הלכת כאילו והפסדת כסף, הרבה כסף לא...
שהסכום של הכסף שהפסדת הוא הרבה יותר גדול לפעמים מהסכום
שמגיע לך. נכון, הרבה יותר, זה כל העיר. זה יכול להיות הרבה מאוד, מאות אלפי שקלים יכול להיות. המון כסף. אמר רבא, בניסים מזוין. כאן מדובר שבאמת אין לו כמה איזה דבייש ולא כלום. זה לא שהוא כאן פשע וזה, כאן יש לו, מה שכתוב כאן נגנבו, עבדו כמו שלמדנו במקום אחר, שכאשר נקרא נגנבו ועבדו, זה לא נגנב נגנב פשוטה, זה נגנב על ידי ניסים מזוים, זה נקרא אונס גמור.
שוד.
כן, שוד. ולכן במקרה כזה, באמת הוא זכותו לקבל כסף ושכר, אין שום בעיה. טוב, זה תירוץ אחד. אז גרצנו שאין כאן שום בעיה, שום קושייה, הכל טוב ויפה, באמת לא נשבע מן ההקדשות, וכאן כל מה שהוא מבקש, כאן כסף למשכורת. רבי יוחנן אמר, תירוץ אחר. אמר לי רבי שמעון היא, ואמר, קודשים חייב באחריותן, יש להם הונאה, יש להם הונאה, ונשבעים אחריהם, עליהם. אומרת הגמרא, לא, כאן זה לא קושייה. הברייתא הזאת היא, שמדברת, היא מדברת, באמת לא נשבעים להקדשות, אבל הברייתא הזאת היא סובבת כמו רבי שמעון, ורבי שמעון יש לו סברה, שקודשים, למרות שזה קודשים, אם הוא חייב באחריותן, מה זה נקרא חייב באחריותן? כמו הוא אומר, הרי עליי, יש כאן שני, אתה שומע אדם שהוא נדב יכול להיות שני אפשרויות. הוא יגיד, בהמה זו קודש, הוא יגיד, הרי עליי בהמה לעולה. לא אמר את זה בהמה ספציפית. מה ההבדל ביניהם? שאם הוא אמר, הרי עליי בהמה, אז גם אם נגנבה ונאבדה, הוא חייב לבוא להביא חדשה. אין מה לעשות, כי הוא התחייב לבהמה. אבל אם הוא אמר, בהמה זו, אבי נאבדה, גמרנו, הוא לא חייב. אז לכן, אם הוא אמר שהוא חייב באחריות, זאת אומרת, אם הוא אמר היה עליי בהמה, אז זה עדיין לא עכשיו כסף של ההקדש, זה עדיין כסף שלו, שעובדה שאם נגנב הוא צריך להביא אחת חדשה. אז לכן, במקרה כזה, שיטתו של רבי שמעון, במקרה כזה, גם יש הונאה, אם כזה דבר ייתנו את זה לשומר, עדיין יש לו גם דין הונאה, וגם הוא חייב להישבע כמו כל רגיל, וכי כזה נקרא רעהו, כתוב איש רעהו רעהו, אם זה באמת, בינך לבין מישהו אחר שלא הקדש, אז באמת, אז קוראים לו, אז אתה צריך להישבע או אתה צריך להישבע עונה. ולכן, בקרה כזה שחייב באחרותה, זה נקרא רעהו, זה עדיין לא נקרא הקדש. טוב, אז ככה זה רבי יוחנן. אומרת הגמרא, התינך עד שלא נתרמה התרומה. התירוץ הזה יכול להיות טובה, יפה מאוד, עד שלא תרמו את התרומה. שהכוהנים עדיין שהבית המגזברים לא התרימו את התרומה. אבל מי שנתרמה התרומה, הקודשים שאינו חייב באחריותם, מין הוא? זה נקרא כבר קודשים שחייב באחריותם. כלומר, עד שבאמת לא תרמו את התרומה, זה עדיין שייך לבעלים, זה נקרא כאילו שייך לבני העיר. ולכן באמת אני מבין את זה. אז באמת לכם משווה, זה הכל, זה לא נקרא הקדש גמור. אבל ברגע שכבר הכהני, הגזברים כבר תרמו, אז זה כבר נגרע גמר, זה כבר הקדש גמור כבר. ואז גם רב שמעון מודה בזה, שבכל מקרה, שבמקרה כזה, אתה זה נקרא הקדש גמור, לא צריך להישבע. אז זה לא מתרץ את הדבר הזה, כי כאן כתוב, גם לאחר שנתרמו, אתה עדיין צריך להישבע לגזברים. ואיך אני יודע את הדבר? זה תניא. תורמין על האבוד, ועל הגבוי, ועל העתיד לגבות. כלומר, שם כתוב במפורש, שאלה התורמים, אתה יודע, ברגע שבית המקדש, הרי הקורבנות האלה, הכסף הזה צריך להיות ללכת לקורבנות תמיד. קורבנות התמיד חייב להיות שזה כולם שייכים, כל עם ישראל שייכים בו. אז לכן, מה הם עושים? ברגע שהם תורמים את הדבר הזה, הם הגזברים אומרים גם לדעת אלה שנגנבו או שנתרמו, כדי שכולם יהיה להם כסף שייך לכסף הזה, שייך גם להם. אז לכן, במקרה שכאן, גם אם נגנבו, ברגע שהם תרמו, אז גם זה הופך להיות קודש גמור לגמרי. זה הופך להיות קודש גמרי, ולכן, אז הנה כתוב מפורש, במקרה כזה זה נקרא קודש גמור לגמרי. וגם הם, גם רבי שמעון מודה בדבר הזה. אלא אמר רבי אליעזר, שבועה הזאת תקנת חכמים היא, שלא יהיו אדם, בני אדם מזלזלים בהקדשות. מרם, תהיה תירוץ מאוד יפה, מאוד פשוט, באמת, לכולי אלמה לא צריכים, כמו שכתוב במשנה, לא צריכים, זה גזרת הכתוב שלא נשבעים אל הקדשות. אבל חכמים חשבו, אתה שומע צחי? אם אדם שלא חיה באחריות, מה הוא עושה את זה הכלל אסף? מזלזל.
הוא יודע, מה אכפת לו גם ככה?
אכפת לו, גם ככה זה. אז הם חששו שאולי כל השליחים, כל אלה, השמורי חינם האלה, התחילו לזלזל וגם יאבדו כסף להקדש. אכן, רבנן באו והטילו עליהם שבועה כדי שלהגיד שבכל מקרה שלא, שאתה לא התרשלתם. ולכן הכל בא בשלום. ופה, הקטע הבא של המשנה. כתוב נושא שחר, אינו משלם, ככה המשנה כתבה, כל מיני דברים כאלה, דיברנו כאן, נושא חינם, על מה הוא לא נשבע. וכתוב אחר כך נושא שחר, ושואל וכל דברים. כתוב נושא שחר, אינו משלם, לא על הקרקעות, ולא עבדים, ולא שטרות והקדשות, שנמסרו לשמור עליהם ועבדו או נגנבו ממנו. שומר שכר גם כן פטור מהדבר הזה, בזה כלל שומר שכר הוא חייב בגנבה וכולי ועבדה, אבל לגבי קרקעות או שטרות והקדשות, הוא לא חייב לשבע. והוא פטור.
הוא חייב לשלם, זה... לשלם, מה? לשלם, לא להישבע, להישבע זה שומר חינם. לשלם.
כן, אין לו לשלם, נכון, אתה צודק, נכון, לא משלם, כן, לא משלם. בדרך כלל הוא כן צריך לשלם, אם הוא אומר שנגנב או עבדה בכל מקרה צריך לשלם, כאן הוא לא צריך לשלם. טוב. רמי לרב יוסף בר חמא לרבא, רב יוסף בר חמא שאל את רבא, תנא, נושא שכר אינו משלם אל הקדשות. ורמינו, ככה ראינו במשנה, כתוב במשנה שלנו, שנושא שכר אינו משלם אל הקדשות, ורמינו, כתוב, הסוחר את הפועל בכספי הקדש לשמור את הפרה או לשמור את התינוק או לשמור את הזרעים אין נותנים לו שכר שבת אם שכיר יום הוא לפיכך אין אחריות שבת עליו אבל אם היה שכיר שבת שכיר חודש או שכיר שנה או שכיר שבוע נותנים לו שכר שבת לפיכך האחריות אף בשבת עליו אם נגנבו, נעבדו. מה כתוב כאן בתקודה הזאת? בזמנם בבית המקדש היו לפעמים מכספי הקדש שאומרים כל מיני שמומרים. למשל, פרה אדומה צריכים לשמור עליה שלא היה לה אלה עול. אז היו שומרים, ממש נותנים בן אדם, שנותנים לו שכר, ואומרים לו, אתה שומר על הפרה שלא היה לה אלה עול. או, למשל, היו שומרים את התינוק על טהרות מנצמה, כדי שכל משאוף מים מחטאת. אז שמה, כדי לקוט כל החומות שבעולם, אז לקום באמת שומר תינוק שבאמת, שלא יודע למה עושים את הדבר הזה, לשמור את התינוק ולהתאמה כדי שיוכל לשאוב מים מימי חטאת. או לשמור על הזרעים. לשמור על הזרעים לפני העומר, אנחנו נתקל לפני העומר, היו צריכים לשמור אותם שבאמת לא באו במגע, שבאמת יהיו לא קיבלו טומאה, שמרגע שנקצרו לא קיבלו טומאה ולא כלום, אז היו שומרים שומר, עכשיו עומד את הגמרא תלוי. אם השומר שכר הזה היה יומי, אז לא נותנים לו שכר שבת. ברור, כי בשבת אסור לך, אם הוא שומר את זה, כאילו הוא רוצה לתת לו שכר שבת. אז לכן נותנים לו רק שישה ימים, ולכן, אם משל נגנב או נאבד יום שבת, אז הוא פתאום מאחריות. אין לעשות, כי הוא לא שמר. אבל אם זה היה, אם זה היה שומר חודשי או שנתי, או לא משנה מה, או לשבע שנים, כמו שאין קרה, אז במקרה כזה, הוא מקבל שכר שבת מובלע, ולכן הוא חייב, גם אם נגנב או נאבד, הוא צריך לשלם. עכשיו כבר המבינה, מה כתוב, אם היה שכיר שבת, אז כתוב ככה, אין נותנים לו שכר שבת. כפשוטו. זאת אומרת, שאם שכיר ימהו, אז הוא לא מקבל שכר, הוא לא מקבל שכר כל יום לפני עצמו. לפיכך אין אחריות שבת עליו, הוא לא תגמר מה אליו לשלם. זאת אומרת, הגמרא מבינה, מה זה אין אחריות שבת? זאת אומרת, שאם נגנב או זה ביום שבת, הוא לא צריך לשלם. הוא לא צריך לשלם. אז מה אנחנו רואים מפה? שבאמת, אם זה היה שבועי וזה, אז הוא כן, הוא כן צריך לשלם, כן צריך לשלם לו. וכאן כתוב נושא שכר, אינו משלם. וכן, אין פירוש השומר שמקבל שכר מאות הכדי שחייב לשלם עבור החפץ שנגנב או גבר. ואם כן, הרי זה עושה משלצנו, שפוטט שומר את זה שהשומר בשכר לשלם עבור גניבה ועבדה. ולכאורה כאן אנחנו רואים שאם זה נגנב בשבת, הוא כן יהיה חייב. זאת אומרת, זה סתירה, מה שלמדנו מהמשנה. הוא אומר, אותו דבר, אותו תירוץ, לא להפסיד את שכרו. כלומר, כאן, לא שהוא באמת על הגניבה והעבדה, הוא באמת לא צריך לשלם. זה לא כמו שכתוב במשנה שלנו. אלא כאן, מה האחריות של שבת? להפסיד את שכרו. זאת אומרת, הרי שומר שכר צריך לקבל כסף, משכורת. אז זה הכוונה, להפסיד שבת, זאת אומרת, לקבל את המשכורת. כמו שהתפרטנו כאן לגבי הגזברים. כאן זה לא ממש לעצם לשלם על גניבה ועבדה, זה באמת מסכימים למשנה. גניבה ועבדה לא צריך לשלם. אלא כאן הוא צריך להפסיד את השבת, כלומר במקרה כזה, אם באמת הוא קיבל כסף גם על שבת, אז בעצם, כלומר היה לחודשי או משהו כזה, אז הוא לא יכול לבוא ולבקש עכשיו כסף מהבעל הבית, תן לי כסף, את השכר שלי. אני לא רוצה להפסיד, יש לי משכורת. זה הוא לא יכול. אבל באמת על גניבה ועבדה הוא יהיה פטור לשלם. טוב. אומרת אמרה יחי, רשע דקטני אין אחריות שבת עליו, אחי נפסי להשיץ שכרו? מי עת זה שכר שבת? אומרת אמרה ככה, רשע לא יסתתר. כי מה כתוב? שאם זה היה יומי, אז אין אחריות שבת עליו. אז לפי פריך, מה זה נקרא הדבר הזה? לקבל כסף. אז מה, באמת כזה מקרה כזה שלא שומר בשבת צריך להשיץ את הכסף, את השכר שלו גם לישאר לי מהשבוע? זה לא הגיוני בכלל. כי אם אתה אומר שכאן הכוונה היא להפסיד, הוא בא לתבוע את השכר שלו, אז לא מובן. אז מה, אחי נמי להפסיד את שכרו? מה פתאום? למה שהוא יפסיד את השכר שלו לגבי שכל השבוע? מי עת לשכר בשבת? מה, כי הוא מקבל שכר בשבת? כי אפשר לומר שיש לו אותו שומר שבת שכר בשבת? הרי אי אפשר שכר בשבת, הוא מקבל כסף. והקטני, אין נותנים לו שכר שבת, אין, שכר שבת לא מקבל בכל מקרה. אז למה כתוב שאין, לפי דבריך, אין נותנים לו שכר שבת, זה כמו אין לו משכורת. אז אם הוא לא קיבל כסף לשבת, למה שהוא יפסיד את המשכורת? אישתיק.
לא, למה שהוא שלם אם קרה
גניבה
בשבת? הוא לא
מקבל על זה כסף. למה הוא יפסיד את השכר שלו? את השכר שלו, אם הוא לא מקבל כסף שבת, אם הוא לא שומר בשבת, אם הוא לא שומר בשבת,
הוא לא
צריך לשבת, הוא באמת מגיע לו כסף.
הוא גם לא רק מפסיד, הוא גם משלם אם זה נגנב בשבת. כאילו, מה יצא לו מזה? לא רק שהוא לא מקבל שכר, אלא גם אתה מחייב אותו.
לא מקבל מהשכר, כי הם לא מדברים על גניבה. גניבה בעדה כולם סוברים שהגניבה בעדה, כמו שכתוב במשנה, לא משלמים בכל מקרה. על גניבה בעדה לא. כל הנידון כאן לגבי שכר. הוא בא לתבוע את השכר שלו כן או לא. זאת אומרת, אמרה, אם אתה רוצה להגיד שכאן כל הבעיה של השכר, אז הרשע לא מסתדר. למה שהוא לא קיבל שכר? הרי הוא לא קיבל כסף שבת, והוא לא קיבל שבת, מגיע לו כסף על שאר הימים. מה זה כתוב? אין שבת, מה? אתה נותן לו כסף שבת כדי שמי שיכולים לתבוע כסף, הוא לא מקבל כסף לשבת בכל מקרה. זה לא מובן. איש תקרא בשתה כשלא מצא תשובה לשאלה. ואמר לי רב יוסף, מת ישמע לבן, אז באמת, רבא אמר לו, נכון, אתה צודק, במה שאתה התקלת אותי שאלה שאני לא יודע, באמת, אני לא מוכן. אולי אתה שמעת באמת מה, איך תסביר את המשנה כאן. אמר לי, אחי אמר רב ששת, למקרה שקנו מידו, שהשומר התחייב לשלם על הגניבה והעבדה, אף על פי שהוא פטור מעיקר הדין. כאן מדובר, שכאן מדובר כמו כתוב מאמינו, כאן מדובר ששומר שאמר אני צדיק גמור, גם אם אני לא מקבל שכר, אני עדיין רוצה להתחייב. רוצה להתחייב, אני לא רוצה שההקדש הזה יבוא, שיפסיד גבוה אולחת בגללי. ולכן במקרה כזה, ולכן במקרה כזה, אז באמת, הוא לא יכול לתבוע גם במקרה כזה, גם את השכר שלו.
מה זה, מה זה שקרה
מידו? הוא לא תובע, הוא לא
יכול לקבל. מי קנה מידו?
מה?
מי קנה ממנו? מי קנה מידו?
הוא לא תובע, אבל הוא לא מקבל שכר על שבת בכלל. הכל זה בהבלעה. כל מה שמדובר פה
בביטוח. יש רשע ויש ספר, יואב. הרשע מדובר שלא הייתה בהבלעה. גם מדובר שנותן לו יומי.
זה שכונה עבד שישה ימים, לא דובר פה
שעה שבת. יפה, אז במקרה כזה כתוב ברשע שאין השבת, ככה כתוב. ברשע כתוב שזה היה...
ברשע כתוב שהוא לא עובד,
כאילו הוא
לא עבד, הוא לא מקבל
שכר על שבת. כתוב. הוא יחי, אומר עכשיו, יחי, רשע זה קטן לי, אין אחריות שבת עליו.
אין שחרות עליו.
מה זה אחריות שבת עליו? אתה הסברת שהוא לא יבוא לבקש כסף על השכר שלו.
לא, שהוא לא יבוא לבקש, הוא לא יהיה אחראי אם זה נגנב בשבת.
אך, הנה הוא לא מקבל כסף. הוא אומר את העזרה, אוקיי, הלאה. אז אמר לו, כאן דובר שקנו מידו, ולכן כאן, ככה הוא בעצמו בא ואמר, שאני, למרות שאני פטור, אני רוצה בכל מקרה, התחייב שאני מגנב עבדה, אף על פי שהוא פטור מיקרתי, הוא אומר, לא, גם אם יגנבו בעבדה, אני לא רוצה שההקדש הזה יפסיד. ולכן באמת, גם אם צריכה יומים, ולא קיבל כסף בשבת, הוא התחייב כן לשלם. אז לכן, באמת כך כתוב, במקרה כזה, גם הוא לא יכול לבקש כסף על השכר שלו.
בגלל שזה בהבלעה, אז הוא מתחייב.
וכן אמר רבי יוחנן, במקרה שקנו מידו. טוב, עכשיו, בסדר, יואב, אני
מקווה. לא, אבל לא הבנתי מה זה שקנו מידו.
הוא בא ואמר, בדרך כלל, אני בעצם, מעיקר הדין, אני פטור. גניבה ואבדה, אבל אני, למרות הכל, למרות שאני פטור, אני רוצה כן לשלם. כך הוא אומר, כך הוא אומר בהתחלה. גם כשאני לא מקבל כסף לשבת, אני רוצה לשלם לגנב לעבודה, לכן אין בעיה, אם הוא מתחייב, מה אתה רוצה ממנו? אז לכן נקרא כזה, כן. טוב. רבי שמעון אומר...
רש"י כותב, שקנו מידו, שאם יקלקל שמירתו, ישלם, העבדה ישלם, שהעובד עצמו לקח ושעבד נכסיו.
כן, שמעת, כן. אוקיי.
רש"י כותב את זה?
רבי שמעון אומר... קודשים שחיה באחריותם יש להם הונאה, ושאינו חיה באחריותם אין להם הונאה. אנחנו חוזרים עכשיו לדין של רבי שמעון ונתחיל להיכנס לעומק. אנחנו למדנו שתנא קמא אומר תמיד בהקדש לא חייב לשלם ולא נשבע גם. וגם אין להם הונאה וגם לא חייב לשבע, ככה כתוב. אבל רבי שמעון מחלק ואומר קודשים תלוי את הקודשים. אם זה חייב שבחיה באחריותם אז הוא גם, יש להם הונאה, וגם אינו חייב באחריותם, אין להם הונאה, ושאינו חייב באחריותם, אין להם הונאה. כלומר, זה לא חלק, לא, כל קודשים אוטומטית, אתה אין לכם הונאה, וגם אם זה שומר חינם, אז הוא לא צריך לשבע, ולא צריך לשלם, תלוי אם זה שומר לחינם, שומר שכר. אז עכשיו רבי יוחנן בא, רבי שמעון בא ואומר, שמתי אמרו שאין הונאה, דווקא אם זה קודשים לגמרי, שאין לך שום אחריות עליהם, זה הכל נטו לקדוש ברוך הוא. אבל הדבר שהם קודשים שיש לך אחריות, כמו שהסברתי לך עכשיו כרגע דוגמה, שאם זה למשל, אם אמרת הרי עליי, אז הרי עליי יש לך עדיין אחריות, כי אם נגנב או נאבד, אתה חייב להביא בהמה אחרת, אז זה נקרא עדיין שייך אליך. אז לכן בקרה כזה יש לך גם הונאה, וכשאינו חייב אחותן, אין להם הונאה. טוב, תני נמי קמד רבי יצחק בר אבא. אחד ששנה משניות לפי רבי יצחק, לפני רבי יצחק אל אבא, ומה הוא אמר? קודשים שחיה באחריותם, אז מה כתוב? שאני קורא חייב. חייב, קודשים שחיה באחריותם, כי כמו שמרצון להביא דבר מלא הקדש, אז עדיין, אם יפקדם לזמן, הוא אומר, היה חייב, שאם הוא שבא בערכה, ואחר כך הוא די יצאו חייב להביא השם גזלות. כך כתוב, שאם אחר כך קדושים שחייב באחריותם, אז אם הוא נשבע לשקל ואמר שזה נקרא כזב ואחר כך הוא הלך והודה, אז הוא חייב להגיד גם לשון גזלות, ככה כתוב. שאני קורא בהם, בקדושים אלו, באשר וככה. תראה, בוא נקרא את הפסוק כדי קצת מובן, אבל בוא נראה. כתוב, נפש כתיכתה, ומעלה מעל באשר וככה בעמיתו. יש כאן מצד אחד מעל באשר, ומצד שני כתוב, על יד השם כתוב גם כיחש בעמיתו. זה משהו כאן ביניים, מה כאן קורה כאן? האם כיחש בעמיתו? מצד אחד, כי מעל בהשם זה מעל בהשם. וכיחש בעמיתו זה כיחש בעמיתו. מה קורה? למה כאן הצמידות הזאת? מעל בהשם וכיחש בעמיתו. אז הוא מסביר שאני קורא בהם באשם וכחש. כלומר, מכיוון שכתוב בצמידות, אני בא ואומר שגם אם באשם וקדש, אם זה שייך לאשם וגם הוא כחש, אז גם כן חייב. פלא פלאים.
קודם כל אמר שהוא מפריש את זה,
כן, גם אם הוא...
לא אמרתי.
מה?
הוא ביטל את הדברים שלו, הוא אמר שקודם כל שהוא זה עליו פיקדון, הרי הוא אומר, הרי זה עליי, הרי זה אומר לא, אני לא אמרתי.
לא, אתה לא שומע טוב יותר להגיד. יש לנו דין שאמרנו, אם זה הקדש לאשר, ככה רבי שמעון אומר.
לא, שנבין, מה זה נקרא כהש? הרי הוא בא ואמר, הרי עליי, ושם אותם פיקדון, הרי זה אומר לא, אני לא אמרתי.
לא שפתאום, אומרים לו, איפה תביא את הפיקדון, אומר לי,
גנבת. אמר לא, אני לא אמרתי בכלל, מכחיש את זה.
מה זה כיחש? כיחש או שהוא אומר שהוא גזל לעצמו?
כופר בזה,
מה? כן, כופר, שמעת, אם הוא כפר אחר כך...
רש"י אומר, הוא כופר בזה,
הוא כופר... הוא כפר, ואחר כך הוא דן, צריך לשלם עזר כזלות, ככה כתוב, צריך להביא עכשיו כזלות.
רש"י אומר, הוא כפר ונשבע.
אז הוא חייב להביא עכשיו כזלות, מה זה חייב? מה חייב?
חייב קורבן שבועה.
קורבן כזלות, זה קורבן עכשיו כזלות, זה מה שאמרתי,
עכשיו כזלות.
זה עכשיו כזלות, ככה כתוב. כתוב, חייב להביא אשם גזלות, זה נקרא אשם של השבועה, זה אשם, הוא אומר, אני לא גזלתי, אחר כך את באיזשהו חיים גזל. אז מה כותבים? כתוב, מביא אשם גזלות, זה אשם של השבועה.
הוא לא גזל, זה שני דברים
אחרים. טוב, בסדר, מה שאתה רוצה, להגיד מה שאתה רוצה, אני אומר מה שכתוב כאן.
בחלק הקודם שדיברנו, זה היה...
אז כתוב ככה, עוד פעם, אני אקרא לך מה שכתוב כאן.
לא, החלק הראשון, סליחה רגע, החלק הראשון זה אשם גזלות, זה מתי שהוא היה שומר.
כן, כדבי כזה.
פה זה לא מדובר על שומר, פה זה מדובר על אדם שהוא...
תראה, כתוב ככה, חודשים שחייב לחותם, ככה הוא מסביר. כגון שקיבל על עצמו להעביר דבר מלא הקדש. כדושון הרי עליי, כמו שאמרתי.
בדיוק, זה לא שומר.
והפריש את אותו הדבר.
בדיוק.
שאם יעבד, חכה, תמשיך. והפריש את אותו דבר, שאם יעובד, הרי יהיה חייב לביא אחר. עכשיו, אם יפקיד קודש זה אצל שומר, וכשתבעו להחזיר השומר, כפר. וטען שאין אצלו, ונשמע על כך. ואחר כך הודע שהיה אצלו, חייב להביא אשם גזלות, זה מה שכתוב.
רגע, מי צריך להביא, השומר או הוא בעצמו?
השומר.
השומר עצמו צריך לשלם, להביא את האשם גזלות.
אז מי כיחש, השומר?
כן.
השומר כיחש.
כי הוא אמר שזה בכלל נאבד, ואחר כך התברר שזה לא נכון. ואז צריך להביא השעון. ואיך הוא לומד את זה? למה שקודשים שחייב אחרותן הוא חייב להביא גם אשם גזלות? שאני קורא בהם באשם וכיחש. הפסוק הזה עוד פעם אנחנו נראה. כתוב מצד אחד מעל באשם, מעל באשם זה כמו הכל שייך לקדוש ברוך הוא. מצד שני כתוב כיחש בעמיתו, שזה שייך רק לעמיתו. אז מה קורה כאן? השבועה הזאת על זה או על זה? אז הוא אומר, מכיוון שכתוב ביחד וכיחש, זה את הפסוק שכתוב. כתוב מעל באשם וכיחש, אני גם יכול להסביר באשם וכיחש. שגם זה שייך להשם וגם למרות הכל שייך לכחש. גם אם אתה כיחשת להשם, גם כן אתה חייב שבועת, בניגוד לרבי שמעון. בניגוד לצד הקמא, כי צד הקמא אומר, זה הקדש, אתה לא פטור משבועה בכלל. וכאן, התנא הזה סובר, שבהשם זה כיחש. אפילו שזה שייך להשם, אתה כיחשת, אתה עדיין חייב.
כן, אבל הוא כיחש בעמידו, כי זה הפיקדון שלו, של מי שהפקיד את זה.
אבל זה שייך להשם, כתוב מעל בהשם, כן. נהיה קודשים.
לכן זה שניהם ביחד.
אז כשאני קורא בהם, אז מה כתוב? קודשים שחייב באחריותם, למרות שזה קודשים שחייב באחריותם, אני עדיין אומר שאתה עדיין תהיה חייב. חייב? כן. להבין שאני קורא בהם, באשר וכיחש. עכשיו, שאינו חייב באחריותם, פטור. אבל אם אינו חייב, כמו שאומרים, אמר, הרי זה קורבן, הוא לא חייב בזה, אז כתוב כאן ככזה פטור להביא אשם גזלות. למה שאני קורא בהם בעמיתו וכיחש? אתה רואה כאן, הפסוק הולך גם בעמיתו וכיחש. שאם זה היה בעמיתו וכיחש, אז הוא פטור. רק אם זה להשם, אז כן. אז יש כאן... לכאורה זה הפוך לגמרי. זה ממש הפוך. כי נחמדנו דווקא להפך, אם זה בעמיתו, אם זה לעמיתו, דווקא אז הוא חייב. ככה למדנו, יש רעהו.
נכון.
כתוב יש רעהו, דווקא בעמיתו אתה חייב. וכאן בדיוק הפוך, 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 הפוך. דווקא אם זה בעמיתו, אז יהיה פטור. ואם זה להשם, אז דווקא יהיה חייב. וכן הגמרא אומרת, אמר לי כלפי אליי, אני לא מבין. ריבונו של עולם, אתה הפכת את הכל, איך זה יכול להיות? הרי לפי מה שאנחנו למדנו עד עכשיו, זה בדיוק הפוך. שאם זה כיחש בעמיתו, צריך דווקא להיות חייב. ואם זה בהשם, קודשים צריך להיות דווקא פטור, וכאן תראו את האופן הפוך, אלא מה זה, מה קורה כאן?
למה בהשם הוא יהיה פטור? לא הבנתי.
למדנו פסוק. שאמרנו, כשדברנו על שומר חינם.
כלל ופרט.
מתי חיה? כתוב בראהו. כתוב, מתי את החיה? כתוב קצת פסוק, אני לא זוכר כרגע.
כלל ופרט וכלל.
כתוב
נפש כי תחייתה ומעלה מעל. בסוף של דף נ"ז.
אז שם כתוב, כתוב
בקרה. נפש כי תחייתה ומעלה מעל.
או, מאשר?
חש בעמיתו.
לא, 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 לגבי בכלל דיני שומרים, בשומר שכר, בשומר חינם, כתוב מתי את החיה ושבועה. כתוב שם אם לראהו. נתת, אני לא זוכר את הפסוקים, אני עכשיו הוא מקרא לך,
מה כל כתוב? כל בר פשע זה כלל.
נכון.
נכון? כפיר. על שור, על חמור, על שא, על צלמה, כן. זה פרט.
כן. כל אבדה.
על כל אבדה זה כלל.
ואחר כך כתוב על לראהו, משהו כתוב בהמשך.
כן, נשלם שניים לראהו.
או, אתה רואה, שניים לראהו. אז מה אנחנו לומדים? מתי אתה חייב שבועה?
כלל ופרט הוא כלל, אין בכלל, אלא כן בכלל.
אבל מה? עבדה כאילו זה לראהו.
אז רק הדברים
שהם... אם נתתי בינך לבינך, לא בין בכלל הקדוש ברוך הוא. רק אחד, אם אתה כיחשת, אתה חייב שבוע שבועה, כך כתוב, אתה משלם, אתה שבועה, ככל. בדיוק אתה אומר בדיוק הפוך. איך זה יכול להיות? לא מספר. אמר לאיסמה, אז אמרנו, ככה באמת, הברית הזו משובשת לגמרי, זה לא יכול להיות. כי ממש זה הפוך, מה שלמדנו. אמר לי לא, אמר לי, אתה יודע מה לא, את תמצאי מהר למחוק את המעט ברייתא, אחי כאמר, אפשר לפרש את הברייתא בצורה כזאת. קודשים שחייב המפקיד באחריותן, חייב להבשיע שם גזענות, שהרי הוא מכחש בעמיתו, וחייב שם זהות, הוא מכחש בחברו. דעית בהו, דעית רבו, מבהשם וכחש. עכשיו כשיש ממון של ידיעות צד גבוה, מכחש את הבורו, מכחש בו חייו, ויש בה שקר אנשים שהפקדו, אינו חייב לעבודה פטור, שהרי הם של הקדש ולא של הידיעות, ומעיט מעמיתו וכחש. אז הוא אומר ככה, מה הכוונה כאן, הקודשים שחייו באחריותן חייו, וחייו באחריותן זאת אומרת, שיתרבו מבהשם וכחש. מכיוון שכאן חייב לאחריותן, זה כמו שייך גם לך וגם לקדוש ברוך הוא, אתה הקדשת את זה, אבל עדיין מה? עדיין יש לך עדיין איזה אחריות מסוימת של גניבה ואבדה, אבל עדיין זה הקדש. אז לכן במקרה כזה, זה נחשב עדיין זה נקרא, כי מכיוון שיש לך גם חלק של בעמיתו כאן, יש לך גם חלק שאתה פטור מגניבה וגם שחייך, אני הקדשת את זה לקדוש ברוך הוא. אז לכן במקרה כזה אתה גם חייב. אבל אם באמת היה חייב באחריותם, זאת אומרת נטו של הקדש, אז מבעמיתו ביקש דווקא בהכחש במהור של עמיתו, כלומר שידיעות כמור חייב בקורבן שבועה, אבל אם לא, אז יהיה פטור. אז מה עכשיו זה מסבר?
אז מה יקבעו וידועים?
אז זהו, אז עכשיו כאילו גיברנו, כאילו כאן זה דעתו של רבי שמעון, תלוי. גם אם זה הקדש תלוי. יש הקדש שהוא גם לקדוש ברוך הוא וגם לך. כי עובדה אתה הקדשת את הדבר עליי כקורבן והקדשת את הדבר הזה, את הבהמה הזאת, אבל עדיין אתה חייב עדיין באחריותם אם נגנבה ואבדה, זאת אומרת יש לך חלק גם לך וגם לקדוש ברוך הוא. אז במקרה כזה אתה תהיה גם כן חייב, אבל אם באמת אתה נטו לקדוש ברוך הוא אתה באמת פטור. טוב, ככה הגמרא מסבירה את הדבר הזה, כי זה בעצם דעתו של רבי שמעון. רבי יהודה אומר אף המוכר ספר תורה או מרגלית ובהמה אין להם הונאה. עכשיו, אתה שומע יואב, מה זה הונאה? הונאה, אתה שומע, אסף, אני ואתה.
עושים עסק.
מוכרים דבר רגיל, נכון? אסף, אתה מוכן לשלם כל סכום שבעולם? לא. אתה יוצא מתוך הנחה, שזה, אם אתה מוכר, אמר שזה עולה 10 שקל, שבאמת, בכל השוק זה עולה 10 שקל.
אולי תשע,
אולי כמו שאמרת, מגיע לך עד שטות, כלומר מגיע לך עוד קצת כאל רווח, אבל אתה מאמין לו. אבל יש לי אותך שאלה, אסף.
כן.
אם אני דבר שאני מאוד מאוד רוצה אותו, אז מה שייך הונאה? נכון שבן אדם שדבר שהוא רוצה דבר מאוד, הוא מוכן לשלם הרבה יותר, נכון?
זה סחיטה יותר מאוד.
לא סחיטה.
לא מאוד, תחם לך, אל תעשה איתו.
לא סחיטה. הנה, אגמר, תתן דוגמאות. למשל, ספר תורה. ספר תורה אין לו ערך, זה כל סכום שבעולם זה שווה. אז מה, תגיד שמה, אני יודע שהיום ספר תורה עולה 100,000 דולר. בא צחי ומציע לי עכשיו ספר תורה ב-200,000 דולר. ואני קונה את זה. אז מה, יש הונאה בזה או לא? בא רבי שמעון, רבי יהודה ואומר, לזה שלושה הונאה. כי יש אדם שכל כך חביב עליו הצבעה הזאת, על ספר תורה אין לו שום, לא, אין לו כאן ערך. אין ערך. אז לכן, אדם שעושה 100,000 דולר, יכול להיות שהוא במד, גם יודע שזה עולה 100,000 דולר, אני מוכן לשלם את 100,000 דולר, אין לי בעיה. לכן, בספר תורה, אין הונאה, או מרגלית, או בהמה, אין הונאה. לפעמים מרגלית, אדם שעושה מרגליות, הוא רוצה להמיד לשדך עוד מרגלית. לפעמים, אתה יודע, הוא מוכן לשלם כדי שיהיה מתאים למרגלית הזאת, הוא מוכן לשלם הרבה יותר מה שעולה בשוק. העיקר, אם משיג אותה, אנחנו רואים את זה, הרבה מאוד מקרים. יש אספנים, יש כל מיני דברים כאלה, שהוא ממש חשוב, מוכן לתת כל סכום, העיקר בשביל להגיד את הדבר הזה, לכן, גם מרגלית וגם בהמה. אם יש לו בהמה שנניח שהיא חזקה וכו', והוא רוצה לחרוש איתה, אז עכשיו הוא רוצה לקנות גם כן בהמה חזקה וכל מקרה, גם אם באמת היא שווה פחות, אבל הוא רוצה שעכשיו היא יקנה איזה בהמה שהיא יותר חלשה, לא יודע מה, והיא תדפוק לו את הבהמה הזאת. אז באמת, יש דברים שהאדם לא מקפיד. הוא מוכן לשלם, לכן לא שייך הונאה. זה מה שאומר רבי יהודה. יש דברים שבדרך כלל אנחנו מדברים הונאה לדברים סטנדרטיים. דברים סטנדרטיים, אם אתה צודק. אז באמת, אתה יש הונאה, יש גבול מסוים שאני מוכן לשלם לך, לא יותר. אבל יש דברים שאני מאוד מאוד רוצה אותם, בגלל שאין להם קץ למחיר שלהם, הוא נדיר ביותר או משהו כזה, אז אם כן, זה לא שייך הונאה.
ואין אחד אחר שמוכר אין תחרות.
מה, מה?
או שגם שאני מאוד רוצה אותם, ואין אחד אחר שמוכר, אין תחרות.
גם זה יכול להיות, נכון? גם זה יכול להיות, נכון? כן. או שנכון? כן.
קשה להשיג, קשה להשיג
משהו. כן. אז עכשיו הגמרא מביאה את הברייתא שאומרת אותו. רבי יהודה אומר, אבל מוכר ספר תורה אין עונה, לפי שאין לה כסף לדבר.
המיקום שולח בהמון על ההיצע.
בדיוק אותו דבר כזה אתה לא תמצא בך. כאילו זה משהו מיוחד.
אז לכן לא שייך עונה. לא שייך עונה. לא שייך עונה. עונה זה דבר שאני יכול לקנות סטנדרטי, אין שום בעיה. לכן אני לא מוכן לשלם יותר מאשר גבול מסוים. אבל לגבי דברים שאני באמת חשוב לי מאוד, או כמו שמש אין תחרות, אין רק הוא מוכר או דברים כאלה, אז אני מוכן, או שחשוב לי מאוד הדבר הזה, אז לכן לא שייך להגיד הומה העונה. עכשיו הגמרא מביאה הביתה שמסבירה את רבי יהודה. אף המוכר ספר תורה אינה עונה, לפי שאין לה קץ לדמיה. ספר תורה יש לו גבול, יש לו ערך, אין קץ לדמיה. ובהמה המרגלית אין עונה מפני שאדם רוצה בזווגן. אז עכשיו, לפי דבריך, אני שואל אותך, כל דבר תגיד ככה, גם שאומרים לא חכמים. אם אני קונה דבר אחד, למה אני קונה את הדבר הזה? כי אני רוצה אותו. מה? כל דבר שאתה קונה, אתה כי אתה רוצה אותו. אז מה ההבדל בין בהמה מרגלית לצדר? ספר תורה אני מבין, כי אין ערך. בסדר. אבל בהמה וזה, תגיד כל דבר. אני עכשיו קונה תפוח, לא יודע מה, כי אני רוצה אותו, מה? אז אני מוכן לשלם כל מחיר? זה לא נכון. מה ההבדל? למה אתה אומר לי, אתה מחלק לי בין מרגלית לבזה, כל אדם שקונה משהו, הוא רוצה אותו. אז לכן הוא מוכן גם לשלם גם יותר. לפי דבריך, אז אין בכלל הונאה בכלל. אמרו לו, ועל הכל, אדם רוצה לזווגן, כל דבר, בכל מקרה, מה, למה אני קונה? אני קונה כי אני רוצה את הדבר הזה. ורבי יהודה אומר, לא, יש הבדל. יש חנישי ביניהם, מעל לי לא חשוב, יש דברים שמקרה חשובים ביותר, שבאמת הוא מוכן לשלם כל דבר, אבל יש דברים שיש סטנדרטים, לא, זה לא נקרא שאני, זה אני יכול לקנות גם את מקום אחר, אין שום בעיה. אז לכן, אני מחלק בין בהמה למרגלית לשאר הדברים. ולא חכמים, אין הבדל בכלל. כל דבר שאתה קונה זה אותו דבר. חוץ מספר תורה שהם מודיעים שאין לו קץ. תניא, דעת כמה, אמר, מה זה נקרא אין הונאה? אני שואל אותך עכשיו, אסף, שאתה אומר אין הנאה, אין הונאה.
הונאה, לא.
אתה מוכן לשלם גם 1,000% יותר? 1,000,000%? עד מה, מה, מה זה כאן הונאה?
יש גבול, יש גבול.
זה מה שאתה רואה, אתה...
איפה עומד הגבול?
הרב נתן איזה דוגמה של איזשהו מכשיר.
כן.
אז אתה יכול להגיד שהמכשיר הזה מאוד מיוחד. קשה להשיג אותו.
בסדר, אתה מוכן לשלם כל סכום שבעולם? זה גם שאלה.
לא, אבל אתה מוכן לשלם הרבה יותר מה שאדם אחר היה מוכן.
זה מה שואלת, מה זה אין הונאה? מה אין הונאה בכלל? גם יהיה 1,000%, גם יהיה 1,000,000%, מה, 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 עד מה, אין גבול?
עד כדי דמיהם, הוא אומר. עד כדי
דמיהם. או, אז אם שאמרנו, עד 200%, כלומר עד מקסימום 100% רווח. תניא, רבי יהודה מפטרה אומר, אף המוכר סוס וסייס וסייע וחיתום במלחמה, אין להם הונאה מפני שיש להם חיי נפש. אז גם רבי יהודה מפטרה מביא עוד דברים אחרים, יש דברים ששייכים לפיקוח נפש, כמו שאתה אומר, זו תרופה ממש מיוחדת במינה, או בשעת מלחמה, שם מה היה מגן? היה סוס, היה מגן, וזה היה הדברים שמגיעים עליך מפיקוח נפש. המקרה כזה גם כן אדם מוכן לשלם כל סכום, עד כמובן דמי דמיהם, עד פי 200%. תודה שם. כשם שעונה אסורה במקח ומתקר, כך אסורה נתראה לעשות דברים מאוד חמורים שאומר לעשות. כתוב, אתה שומע?
מקשיב.
יש גם עונת דברים, יותר חמור אפילו עונת ממון.
עונת מה?
אני עונת דברים.
אוקיי.
מה זה עונת דברים? אנחנו נראה. אתה בעצם פוגע בו נפשית, אתה לא פוגע בו כספית. אתה פוגע בו ממש בזה, והכאן זה אפילו יותר חמור מאשר עונת כסף. תאר לך אפילו, זה מותר לך אפילו, זה עונת כסף, זה משהו אחר, ועונת דברים הרבה יותר חמורה, והגמר תיתן דוגמאות. זה פלא פלאים שכתוב כאן. כשם שעונה במקח וממכה, כך עונה אסורה בדברים. שיש בהם להכעיסו או לצערו. אם יש לך דבר שאתה אומר, זה עלול להכעיס אותך, או אהבו לצער אותך, אסור לך להגיד אותו, זה כמו עונת דברים. עכשיו, מה הדוגמה? הדוגמה. נותן דוגמה, לא יאמר לו לבעל החפץ, בכמה תמכור לי חפץ זה? והוא עונה, רוצה לקח את החפץ. אתה שומע? זה פלא פלאים, אני לא יודע מה. אני עכשיו הולך לקנות, יואב, אני רוצה לקנות פריג'ידר. אני עושה סקר שווקים, לפי מה שכתוב כאן עשור לי. אם אני הולך, אני שואל את המוכר...
אתה לא מתכוון לקנות. מראש אתה לא מתכוון לקנות. אתה רק משגע את המוכר. כמה זה עולה, כמה זה עולה, כמה זה עולה.
לא, לא, לא. יש כתוב כאן, ואינו רוצה לקח את החפץ מאותו בן אדם. אבל בדרך כלל כשאני עושה סקר שווקים, אני לא רוצה לקנות ממך ישר.
לא, אבל יש סיכוי שאתה תקנה ממנו, אם הוא יהיה במחיר הזאת.
כן, אבל אם אני מראש ואתה בא ואומר, אני הולך לעשות סקר שווקים. לפי מה זה כתוב, אם אתה נותן לו הרגשה שכאילו אתה הולך לקנות ממנו, ואתה לא, ואתה רק שם עושה סקר שווקים, אסור לך, אין לך אין להגיד את המפורש.
אתה היית צודק, יכול להיות שאולי תקנה ממנו בסוף.
אבל אתה נותן לו להרגיש שכאילו זה בכל מקרה קונה ממנו, וזה לא ככה.
כאן, אם לא יאמר לו לבעל החפץ, וכמה חפץ זה, והוא אינו רוצה לקחת את החפץ.
לא, הוא לא מתכוון לקנות בכלל.
בוודאות הוא לא רוצה לקנות אותו. בוודאות הוא
לא רוצה לקנות. ככה אני לא יודע, צריך לבדוק את ההלכה.
גם אני חושב שאני
מתכוון בוודאות הוא לא מתכוון. סתם אומר, תגיד כמה זה עולה? אבל אתה לא
מתכוון
לקנות, בשביל מה אתה
סתם בבל לו את המוח? לא, אבל אני רוצה לקנות, אבל לא במבחן, כי אני רוצה לעשות סקר שווקים.
אני חושב משהו אחר.
אז מה אני, זה מותר או אסור?
לפי עניות דעתי זה מותר, כי אולי אתה תקנה ממנו אולי בסוף.
אני לא בטוח, אני לא בטוח.
אולי יתאים לך...
סקר שווקים, זה אתה אומר, אוקיי, אני קונה אצל הכי זול, זה בסדר. כי אתה צריך
לדעת,
איך תדע, איך תדע ממי לקנות?
אם תגיד לא
במפורש...
לא הכי
זול, הכי...
לפעמים אתה קונה הכי טוב, הכי טוב. לא בגלל שהוא הכי זול, לפעמים יש כאלה, אתה קונה אצלו בזול, אבל אחרי זה הוא כבר לא מדבר איתך, אתה אומר, תשמע, יש לי בעיה עם זה, והוא אומר לך, מהר, מהר.
אני מדבר על אדם סם, אני עכשיו, אני הרבה פעמים עושה את הדבר הזה, עושה את זה קשור.
מותר.
זאת אומרת, אני הולך לך לאלף, שאול אותו כמה על מקרר, אני רוצה לקנות לקרר, אני רוצה לקנות לקרר. ואני יודע את מה הסוג שאני רוצה לקנות. אני הולך לאלם, אני הולך לך למחסן החשמל, אני הולך לזה, אני הולך לזה, וכל אחד אומר לו כמה זה עולה, ואחר כך אני מחליט, אני עושה את זה, כן, ואני אומר, שמה, אני קונה את זה מפה. האם מותר לי או אסור לי? אני לא יודע. כתוב כאן, כתוב, אם לא יאמר לבעל החפץ כמה חפץ זה זה, ואינו רוצה לקחת ממנו. כלומר, מה זה אני רוצה לקחת ממנו? זאת אומרת, אני לא חייב
לקחת. לא רוצה.
טוב, אני לא יודע.
בוודאות הוא לא ייקח. העונה זה שבוודאות הוא לא ייקח
לי. אם לא בוודאות, אז מה מותר לי?
כן, לפי דעתי כן.
זה העניין, מה אתה חייב לקנות? מה, מי אמר?
לא, אתה חייב לקנות, אבל לא ממנו, אתה מתכוון לקנות.
כן, אבל...
אבל אולי גם כן ממנו.
אולי גם.
שכן, יכול להיות שהוא. אם אתה מלכתחילה לא יודע, אתה רק רוצה לראות אצל מי יותר זול.
אם אתה אומר, אצל זה אני לא קונה בכלל.
כן.
ואתה סתם שואל אותו, זה כבר בעיה.
זה מה שהתכוונתי.
תראה, קצת אחד זה יכול להקפיד עליך. אתה באת, אם אתה עושה סקר שווקים, אתה לא אומר לי, אני בינתיים מבזבז עליך זמן.
לא, הם יודעים את זה. אני
מנסה לשכנע אותך.
כולם יודעים.
זה יכול להיות, ואחר כך תצא לך משהו אחר.
כל בעלי החנויות יודעים שעושים סקר.
טוב, אוקיי.
אני אתן לך דוגמה, נגיד, בן אדם אתה אומר, רוצה לקנות מקרר. עכשיו הוא יודע שהוא קנה את זה באינטרנט, וזה עולה לו הכי זול, יביאו לו את השליח עד הבית, אבל מה? באינטרנט הוא רואה רק תמונה, הוא לא יודע, הוא לא רואה את זה בממש.
נכון, נכון, הרבה פעמים.
אז הוא הולך לחנות הזאת, הוא רואה את המקרר ממש, אם זה מתאים לו מהגודל עניינים וזה, ואז אם כן, אז הוא הולך לקנות את זה בכלל במקום אחר באינטרנט.
מראש הוא יודע שבכל מקרה הוא לא קונה
באינטרנט. מראש הוא יודע, בכל מקרה הוא יקנה באינטרנט. אז זה נקרא הודעה,
זה נטו עונה. כי הוא גורם לבעל החנות לתת לו שירות ולהתאמץ, בזמן שבדעת אחרים מראש הוא יכול להיכנס לו, בכל מצב.
יש
בזה כי בסך הכל לא צריך לענות אותך, אני צריך הכל, רוצה ללמד כך באינטרנט, זה בסדר גמור, אבל מה, אסור להסתכל על זה?
מה, אבל זה כל העניין, זה כל העניין.
להסתכל, כן, אבל אתה שואל להגיד, מה, כמה המחיר פה, וכמה הרצועה הזו, ואתה יכול להראות את זה גם אחר, הוא משרת אותך, הוא מתאמץ, הוא
עושה, הוא עושה, הוא עושה, הוא עושה, ואז הוא לוקח את הדגם, מקליט באינטרנט, ושולח עד הבית עם הדגם הזה, הכי זול בעולם.
עכשיו...
היי,
שאז לא היו אינטרנט בימים האלה, לא היה אינטרנט, זה בעיה.
תשמע, אסף,
מקשיב.
עכשיו, מה זה הונאה דברים?
אוקיי.
תראה מה זה, עד כדי כחמור, והגמרתי לי כאן סיפורים זעזעים. אם היה חברו בעל תשובה, אני משל אסף את הבעל תשובה.
בעזרת השם.
והיה לי, אתה בטוח שאתה בעל תשובה. ואז אני בא אליך, יש אנשים שצרי עין, ואתה, אתה יודע, מי אתה? אתה יודע כמה, לפני כמה זמן אתה היית אוכל לבלות, טרפות, מה אתה עושה עכשיו כזה דבר?
הצגות, שפות ירנס.
זה נקרא הונאה, זה נקרא הונאה קשה ביותר. אם היה חברו בעל תשובה, לא יאמר לו, זכור מעשיך הראשונים, מה אתה עכשיו מתחסד לי פתאום, מה קרה? אני הרבה פעמים שומע כאלה דברים כאלה. זכור מעשיך הראשונים, מה אתה מתחסד לי, מה אני לא יודע מה שאתה הייתה, מה אתה עושה וכו'. או אם היה בן גרים, לא יאמר לו, זכור מעשיך אבותיך. שנאמר, בגן לא תונה ולא תלחצנו. טוב, הגמרא, תנו רבנן, ולא תונו איש את עמיתו. אז עכשיו, בתורה כתוב פעמים, לא תונו. כתוב בפסוק אחד לא תונו איש בעמיתו באופן כללי, אומרת הגמרא זה עונה הדברים הכתוב מדבר. אתה אומר בעונה הדברים, או אולי נגיד שזה עונת ממון. אומרת הגמרא, כשהוא אומר וכי תמכרו ממכר לעמיתך, שזה מדובר על כסף, או קנו מיד עמיתך, אל תונו איש את אחיו, אל תונו איש את אחיו, הרי עונת ממון אמור. מה אני מקיים אותנו איש עמיתו בעונה הדברים. אז הגמרא עכשיו מוכיחה, יש לך שנקרא עונה הדברים, ויש לך שנקרא עונת ממון. הקצת, עכשיו בריא, הברייתא מפרטת איך עושים, מה זה נקרא הונאת דברים. אם היה בעל תשובה, אני אומר לו, זכור מעשיך הראשוני. ואם היה בן גרים, אני אומר לו, זכור מעשי אבותיך. ואם היה גר, הוא בא ללמוד תורה, אני אומר לו, פה שאכל נבלות בטרפות, שקצים ממשים, בא ללמוד תורה, שנאמרה מפי הגבורה, או אם היו שרים באים עליו, או אם היו חולאים באים עליו, או שהיה מקבל את בניו, אני אומר לו, כדרך שאמרו לו חבריו לאיוב, היום היה אליפז, היו לו חברים, ואז באים לנחם אותו, אבל מה הם עשו? הם עשו לו עונה הדברים. כי מה הוא מסכן, הוא קבר את הבנים שלו וכו', אז מה הם אמרו לו? הם אמרו לו, הלא יראתך, כסלתך, תקוותך וטוב דרכך. תדע לך, תבדוק את עצמך, טוב, טוב, טוב. אם באו לך, קברת את הילדים שלך,
בכל
הישורים, זאת אומרת שאתה לא היית כל כך הזה, זה הקדוש ברוך הוא לא...
לא לחינם...
הוא לא מבין עם סתם. אז זה הונאה דברים, זה חמור מאוד.
כל העירה שלך זה מחמת הכסילות איתה.
נכון, ככה אומר. זה נקרא הונאה דברים. ואם זכורנה מי הוא נקי, הוא בכל זאת עבד. כלומר, מה, אתה ראית בן אדם שהוא היה נקי לגמרי, והוא עבד, איבד את הדברים שלו? אז אם לא, לא ראינו כאלה דברים. אם אצל יואב ראינו אצלך, אם אצל יואב ראינו אצלך, סימן שאתה לא כל כך... לבדוק את עצמך טוב. זה נקרא, הגמרא אומרת שזה נקרא הונאה דברים, זה דבר חמור מאוד. ואם היו חמרים, מבקשים תבואה ממנו, לא יאמר להם, לכו יצא פלוני שהוא מוכר תבואה. ויודע בו שאותו פלוני לא מוכר תבואה מעולם. אדם בא לך חמרים, רוצה לבוא ולהביא כאן תבואה לזה, והוא כתב לך תבואה. עכשיו לא רוצה למכור את התבואה. אתה יודע שאלה צרדנים או לא יודע מה, אז מה אתה רוצה להתפטר ממנה? תלך אצל צחי, הוא מוכר תבואה, ואתה יודע שבכלל צחי לא מוכר תבואה בכלל בעולם. הוא לא רוצה לפטר ממנו, אומר לו, לך אצל צחי, הנה, הוא איתך תבואה, אין שום בעיה. זה נקרא עונה הדברים. כן, הלאה. עומדת הגמרא, עכשיו הגמרא מביאה, שהעונאת דברים הרבה יותר חמורה מאשר עונת ממון. אך כתוב, למה כתוב ויראת מאלוהיך? כי שמה לגבי, עכשיו הגמרא מביאה כמה טעמים, למה עונאת דברים יותר, אתה יודע, מותר, כלומר, יותר
עדיף,
קל.
עדיף,
עדיף. עדיף. שתקח לו כסף, תעונה אותו בכסף, ואת תעונה אותו בדברים. עד כדי כך. אתה מבין את הדבר הזה?
באילו מקרים למשל?
כן, כן, אתה מבין את הדבר הזה?
הבנתי.
הבנת, זה דבר מובן. עכשיו, הגמרא מביאה כמה סיבות למה זה יותר חמור. אחד אומרת הגמרא, שהרי כתוב יראת מאלוהיך, דווקא לא תעונו את המיטה שזה עונת דברים, כתוב יראת מאלוהיך, דווקא משם צריך לראות מאלוהי, כלומר זה ממש, אבל לגבי עונת ממון לא כתוב יראת מאלוהיך. וכל דבר המסור ללב נאמר בו יראת מאלוהיך. עכשיו חומר עונת דברים, אמר רבי יוחנן, משום מי שמע מיוחאי, גדול עונת דברים יעוון עונת ממון. שזה נאמר בו ויראת מאלוהיך. זה לא נאמר בו ויראת מאלוהיך.
לא אמרת
אבל רבי יהודה. רבי יהודה אומר, נהנה על המכה.
מה?
ילד את השורה, רבי יהודה לא התלהנה על המכה.
לא ראיתי פה רבי יהודה.
שורה שנייה מהרחבות בסוף של השורה.
אני קורא בעצור לשתיים.
רבי יהודה.
רבי יהודה מסלחה, נכון? רבי יהודה אומר, אף לא יתגלה, לא יתלה עליו, על המקח, בשעה שאין לו דמים. עוד פעם, זה כמו שאמר צחי. אל תנסה לתת לו הרגשה שאתה הולך לקנות ממנו, כאשר אין לך בכלל כסף אפילו לקנות. זה נקרא מהדברים. טוב. עכשיו, הגמרא אמר רבי יוחנן שאומר רבי שמעון בן יוחאי, גדול הונאת דברים מעוון הונאת ממון. למה? שזה נאמר בעובדת מאלוהיך, לגבי הונאת דברים. ואילו, וזה לא נאמר בעובדת מאלוהיך. רבי אליעזר אומר, במקום אחר לומד שהונאת דברים יותר חמורה. למה? שזה צער בגופו, וזה רק בממונו. כשאני בא ומצער אותך, אתה מצער ממש את הגוף. ממש מרגיש את הנפש. זה הרבה יותר חמור מאשר כסף, כסף בא, כסף הולך. הלאה. רבי שמעון בר נחמני אמר, זה ניצן היה שבור, אם זה ממון, אתה תמיד יכול להחזיר לו. אבל צער של הנפש או של הגוף, אתה לא יכול להחזיר לו.
אי אפשר לפצות על זה.
נכון, אי אפשר לפצות על זה. יפה. תנא תני, כמד רב נחמן בר יצחק. כל המרבים פני חברו ברבים, כאילו שופך דמים. אמר לי, שפיר כאמרת, לחזין עלי דה, אז זה סומקה ועתי חיברה. כל אדם באמת שמבשים אותו ברבים, אנחנו רואים ממש אם יהיה לו, ממש כל אדם יוצא החוצה כאילו ממש שרצחת אותו ממש.
יא חיבר.
אמר לי, אביי רב דימי, במערבה, במאי זהירה, שאלת אביי לרב דימי שאני מישראל, תגיד לי, במערבה, במאי הוא, בארץ ישראל, מה נזרים הכי הרבה? אמר לו, באיחדורי פה, כמו אם הנזרים ב... להלבין פניהם בחברי הרבים. ואמר רבי חנינה, הכל יורדים לגיהינום חוץ משלושה. הכל יורדים לגיהינום חוץ משלושה, כמו מתפלט. אולם, מה, כל העולם יורד לגיהינום חוץ משלושה? רק שלושה? לא יודע. הכל סלקת האתך, אלא אמה כל היורדים לגיהינום עולים. חוץ משלושה שיורדים ואינם עולים.
ואינם עולים לעולם.
אני לא יודע אם זה לעולם, כי כתוב כל ישראל יש להם חלק ללום הבא, אני לא יודע. אבל לא, יש בדרך כלל לי. אומרים שבגיהינום שבעה מדורים. המדור האחרון, זה נקרא אבדון, זה באמת לא עולה לעולם, אני לא בטוח, זה, יש מחלוקת וזה כן עולים, לא עולים, אבל בדרך כלל גיהינום זה 12 חודשים. אחרי 12 חודשים אתה כל פעם עולה ועולה ועולה, אבל מי שנמצא במדור התחתון, אז הוא לא עולה בכלל. אז כתוב שלושה דברים, הוא לא עולה בכלל, לא שנה ולא כלום, הוא נשאר.
לנצח.
זה לא מעט, אבל הרבה מאוד מאוד זמן.
עד שתיכנס נשמתו בגוף אחר.
לא יודע, אני לא יודע, זה אתה אומר, אני לא יודע.
לא, כתוב שלא עולים, אבל פשט.
לא יודע, פשט, אני לא יודע.
פשט לא עולים.
ואלו הם, הבעל אשת איש, ולא חזר בתשובה כמובן. אם הוא הבעל אשת איש, או המלבין פני חברו, או המחנה שם רע לחבר. תראה כמה זה חמור הדבר הזה. אם אתה כנית על איזה שם לא טוב לחבר שלך, אתה אפילו בצחוק. אתה קורא לו, אני יודע מה, גמד או גנב, או אני לא יודע מה, סתם מילה איזה, זה אדם שלא יורד, עולה לגיהינום ולא יורד בכלל. זה פלא פלאי.
גם אם עשית את זה מתחת
לגיל 13? כמה זה חמור הדבר הזה.
גם אם עשית את זה מתחת לגיל 13, אם אתה גבר?
אני לא יודע, אני לא מתקטע לך, אבל דברים בדרך כלל בחום 13 אין להם, הם לא חייבים להיות נשים בכלל. אבל בדרך כלל...
ככה כתוב, אפילו אם שמו קוראים אותו בכינוי.
כן.
וגם אתה משתמש בכינוי הזה, והתכוונת להעליב אותו ונעליו, אפילו שכולם אמרו לו, נגיד, בשם
הזה. כן, הוא רגיל בזה אפילו, גמד, הוא כזה, כן, כן, נכון?
כן.
אז
זה גם כן.
זה חמור, מה נגיד לך, זה דבר שאנחנו לצערי הרב,
אנחנו הרבה פעמים נכשלים בזה. כן, יש כאלה, אני שם לב תמיד כל מה, כאילו מנסים להצחיק וקוראים למישהו בכינוי, כאילו, לא
יכול. נכון, נכון, נכון. טוב, זה, אנחנו צריכים לחזור הרבה בתשובה, אני צריך לחזור הרבה בתשובה. טוב, הלאה. מכנה שם לחברו, היינו מלבין. מה זה מכנה שם לחברו? זה איזה מלבין פנו בחברו. מלבין פנו בחברו, למה כתוב פעמיים? ומה, אף על גב דדש בבשמיהין, זה מה שאומר. כאן, נגיד לך, מביא שם רע, זה אפילו אדם שכבר כולם מגילים לו. אתה רואה, כולם מדמים איתו ככה. אתה אומר, מה הבעיה? לא, גם כן זה נקרא, עדיין, גם כן זה נקרא כמו מלבין פני חברו ברבים. אמר רב אבא הרכונה, נונטף, עמוד ראשון, נוח לו לאדם שיבוא לספק אשת איש ואל ילבין פני חברו ברבים, מנהלן. אדם יכול לבוא אפילו לספק אשת איש, וזו הגמרא הדורשת את זה על דוד המלך.
בעל בת שבע.
דוד מלך בת שבע. למה? היית ספק אשת איש. למה ספק אשת איש?
היה לגט על תנאי.
כי נכון. טוב, הכל יודע הכל. אז אם באמת שם בעצם שהיו יוצאים למלחמה, הם נותנים גט על תנאי. מה זה גט על תנאי? זאת אומרת, אם הוא ימות, אז היא כבר למפריע, כבר מתגלה שהוא כבר גירש אותה. ולכן, אם באת עליה, ושאפילו עדיין היה חי, ואחר כך היא מאומת, אז המקרא, לא, אתה לא חייב, כי זה לא
יש לי חוש. לא, אבל אתה צריך למות, מה, הגט זה תנאי, הגט זה רק אם הוא מת.
אבל אם מת.
אם הוא מת.
והוא בא עליה באמת היה בן הזמן הזה, אז הוא לא חייב, לא חייב למות, לא הורגים אותו.
לא שהגבר, שהבעל מת, זה שבועל.
כן, 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 כן. אז עכשיו, אנחנו יודעים, מותח לו לאדם שיבוא לספק אשת איש ואל יבין פני חברו ברבים. מאיפה אנחנו לומדים את זה? מדוד המלך. למה? דוד המלך מסכן היו מצערים אותו בצורה לא נורמלית.
בעיקר הבנים שלו.
מה היו עושים זה לא יאומן. מנהלן, דדרש רבה, דדרש רבה, מה דכתיב, ובצלעי סמכו. וזה צלעי, צלעי הוא דבר על בת שבע, צלעי זה צלע. כלומר, זה כאילו זה אשתו, לעתיד זה הייתה בת שבע. הם סמכו. הם תמיד היו, אפילו הרבנים, אפילו אלה בסנהדרין, שהיו כאילו באים לבוא ללמוד הלכה, היו עומדים לו ועוקצים אותו כל הזמן על זה. ותראה איך הם היו אומרים לו, תראה איזה מתוחכמים היו. וצלעי סמכו ונאספו, קראו ולא דמו. אם היו קוראים, ככה הוא אומר לקדוש ברוך הוא, תדע לך, שאפילו אם היו קוראים אותי, היו רואים שאין לי דם, מכיוון שאני כל כך התביישתי, ממש הוציאו את כל הדם ממני. אז הוא אומר ככה, ריבונו של עולם, ככה היה אומר דוד המלך, גלו וידוע לפניך, שאם היו מקרעים בבשרים, לא היה דמי שוטט לארץ, עד כדי כך, כי כל כך היו מעליבים אותי. ולא עוד, אלא אפילו בשעה שעוסקים בנגעים ואוהלות אלו, לכולת תלמידי חכמים נוגעים בהנחות הכי מסובכות, בנגעים ואוהלות, היו אומרים לו, דוד, הבעל אשת איש, מיטה במה? אני אומר להם, מיטה בחלק. אבל יש לו חלק לעולם הבא, אבל המלבין לפני חברו ברבים, אין לו חלק לעולם הבא. בקיצור, הם היו מצערים אותו עד כדי כך, מה אני אומר? הוא היה אפילו מעדיף. שמה אנחנו רואים? שהיו מלבינים פני חברו, כך אנחנו יכולים לדבר למלך. שמלבין פני חברו ברבים, אין לו חלק לעולם הבא. אבל אם הבאת באמת יובא על איש אפילו בוודאי, רק מחלק הוא חלק. אבל יש לו עולם הבא, מה אנחנו רואים? שכאן הרבה הרבה יותר מעבד מחברו, הרבה יותר קשה.
אתה עושה כל הזמן, כאילו לומדים נגעים ועלות ומכניסים
לו... ומכניסים לו מהצד ככה זה.
שאלה שהיא לא שייכת.
לא, בכוונה, כדי להחליט אותו.
לכן גם כתוב, שולחן ערוך אומר, שאדם לא ישאל בשיעור, שאלה שהיא לא מעניין השיעור.
נכון, ואנחנו נמשיך בעזרת השם, מחר.